העלייה, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שעה שנייה של מדברים אקטואליה, שעה זו אני כאן לבד עם אורח באולפן, ביום הזה, יום הזיכרון לקדושי השואה, ואיתי באולפן הרב ישראל פרידמן, סגן עורך יתד נאמן. שלום, בוקר טוב הרב פרידמן.
בוקר אור לך בצלאל, בוקר טוב.
אתה כאן איתנו הבוקר עם סיפור שקראתי במוסף יתד נאמן בחול המועד פסח, על העיירה בו גדלו עורך או אמך?
אמי, אמי עליה שלום.
אמך עליה שלום.
הרי אני כפרת משכבה.
והעיירה הזו נמחקה. אבל תושביה ניצלו בדרך פלאית באותו יום בו הגיעו הנאצים לעיירה. וזה לא נגמר בכותרת הזו שבה היו נאצים, ניצלו ושלום על ישראל. סיפור ארוך, מעניין ומרתק. בוא נתחיל, העיירה עצמה. מי? איזו העיירה הזו?
גוברובה הזאת עיירה, הייתה עיירה, עיירת מחוז. עיירת מחוז אומר אי שם בלב הדרך, באמצע הדרך בין ורשה לביאליסטוק. כמעט בחצי הדרך, ואומנם צביונה, מראה, אופיה היו כשל עיירה, אבל התנאים שהיו בה כעיירת מחוז הם היו יותר מרכזיים, תנאים של עיר. מכאן היה גם המשמעות שלה. שם היו בתי הדואר, שם היו מוסדות חינוך, שם היה הרבה מעבר לעיירה, הרבה מעבר לשתית.
כשאנחנו אומרים גם עיירה וגם מחוז, שזה אומר סדר גודל של תושבים?
2,000 תושבים יהודים. צריך לציין שהאזור הזה התאפיין באופן חריג ושונה במקומות, גם העיירות שהיו השתית הלך באזור, אז הם היו עיירות שכמעט רוב התושבים היו יהודים. הגויים היו שם מיעוט, אבל הרוב כמעט המוחלט. וזה גם מתאפיין במשפחות מאוד מזוהות שהיו שם, משפחות כמו משניות, תלמוד, עם השמות האלה, משפחות גמרה, כולם מאותו אזור ומאותו מחוז, שגוברובה הייתה העיירה המרכזית שהייתה שם בלב אותו גוש עיירות. וזאת העיירה שהייתה של אמא שלי, והיום היא העיירה שלי.
איך היא נהייתה העיירה שלך? העיירה שבעצם אף אחד לא גר בה, כולם נעלמו, נמוגו, אגב, רובם ניצלו, אני מבין, בשנים הללו של השואה.
כולם.
כולם ניצלו.
לא הוציא שבע. יש איזו כתבה שהספקתי כשהתחלתי לחקור את הסיפור, אז גיליתי איזושהי כתבה ישנה של הופיע בעיתון דבר, ושם מדברים על איזושהי כניסה של הנאצים שהצליחו לירות בשבע אנשים, שבע יהודים, השם יקום דמם. אבל מעבר לזה, העיירה, 2,000 יהודי העיירה, אפשר
אז
לומר...
אז בוא נצעד בנתיב של אותה עיירה, עיירה עם 2,000 יהודים, כלי קודש והכל, עד לאותם ימים שפורצת למלחמת העולם השנייה והנאצים מגיעים לאותה עיירה. בוא נספר את הסיפור שקרה באותו יום.
אני מעדיף ללכת קצת בקצב הלב שלי. איך אני התוודעתי לעיירה.
אוקיי, נתחיל ממש בקצב.
אמא שלי לא דיברה. אמא שלי שתקה. היא דיברה הרבה על השואה, היא לא דיברה. דבר היחיד שהיא דיברה, היו לי שני אחים. היו לי שני אחים, יעקב וחיים אביגדור, שיצאו ללמוד בישיבות, שסבא שלח אותם ללמוד בישיבות, ואנחנו מחפשים אותם כל השנים, והם נעלמו באותם ימים. הם אינם. ותמיד הייתה איזושהי הרגשה, תמיד זה הלך איתנו כמו איזה צל, כמו איזה ענן, שאמא לעולם לא שקטה, ותמיד מחפשת, ככה רק משהו מאחורי הפרגוד, תמיד מחפשת את שני האחים האלה, שני האחים שלה, שהיו ואינם. אבל זה לא היה משהו שמוחשי בבית, אלא משהו כזה באוויר. וככה, מעבר לזה, הכל היה בבית, שואה לא הייתה בבית, כלום, לא קיים.
זה אופייני להרבה מאוד משפחות של ניצולות שואה.
אופייני להרבה מאוד משפחות ניצולות שואה ששתקו. אני אז לא ידעתי עד כמה השתיקה שלה היא אמירה, ועד כמה היא צוברת. זה לא רק אמירה, זאת הייתה אמירה, ועד כמה היא אספה את המילים לאיזשהו רגע מכריע, ועד כמה היא אספה את המנגינה הזאת, ובעצם כל החיים שלה היא כתבה תווים לרגע הזה שבו אני מתוודע על הסיפור. היה יום רגיל, השעה הייתה 5 בבוקר, ופתאום טלפון מצלצל בשעה 5 בבוקר, משהו מוזר בדרך כלל בבתים נורמטיביים, ואני ניגש להרים את הטלפון, ובצד השני, אמא, לא אומרת כלום, לא שואלת כלום, פשוט בכי קורע לב.
5 בבוקר.
5 בבוקר, בכי קורע לב. עבורי זה היה אמור להיות יום חג. באותו יום, שני בניי שיחיו, יונתן ואיתמר, יצאו בפעם הראשונה, היו אמורים לצאת ללמוד בישיבה קטנה, פעם ראשונה בחייהם, ליום הראשון לצאת לישיבה.
ראש חודש אלול.
ראש חודש אלול, כשילדים יוצאים לישיבה, הלב פועם גם ככה, פעם ראשונה, הם היו גם הראשונים כבנים זכרים שיוצאים בכלל, פעם ראשונה שאני מוציא ילדים בישיבה, נרגש, לא בדיוק ישן באותו לילה, זה התרגשות שאבא זוכה להביא את הילדים לישיבה, והנה פתאום, בכי קורא הלב בשעה כל כך מוקדמת בבוקר, ומה בן אדם יכול לחשוב? זאת אומרת, המחשבות שעברו לי בראש היו מאוד מאוד שחורות. מה כבר יכול להיות בבית? אני בפתח תקווה, מה כבר יכול להיות בבית בבני ברק? כשאימא מתקשרת בבכי קורא הלב בחמש
ולא
בבוקר,
מדברת.
רק, ולא מדברת. ורק כל מיני סוגים של מחשבות של אסון חתכו לי את המוח מצד לצד, עד שאימא מצליחה לסנן ככה בקושי בין הדמעות, תבוא לכאן עכשיו. זה רק העצים בי את התחושה. אני זוכר, אז ירדתי למטה במהירות, נכנסתי לרכב, פיאט 127 ירוקה בימים ההם, ייתן לך טיפה את עומדן הזמן.
30 שנה.
ייתן לך את עומדן הזמן, קצת פחות. לא הייתי עם החלוצים של הרכבים החדשים, אבל...
אני גם עושה חשבון של גילאי ילדיך.
כן. ובסך הכל, אני חושב שביצעתי טיסה נמוכה מדי, קשה לקרוא לזה נהיגה על כביש, והגעתי לבית של הוריי, פתחתי את הדלת שכבר הייתה פתוחה, ותראה איזה הפתעה, נרגעתי. אבא שלי יושב, בריא ושלם, לא קרה כלום, אני רואה את אמא, אמנם מנגבת דמעות ונרגשת, נסערת המילה יותר נכונה.
אבל שניהם בחיים.
אבל שניהם בחיים, לא קרה כלום, ברוך השם, אז קודם כל המפלס. ירד. המפלס ירד, ונרגעתי. התיישבתי וניסיתי להבין, אמא, מה קרה? ואז רק הבכי התעצם. ואני שואל את אבא, אבא, מה קרה? שאמא תגיד לך. וגם הוא לא כל כך קל לו לדבר. ואז אמא אומרת לי, בוא תשב. אני מתיישב בסלון. ותוך כדי דמעות אמא ניגשת לארון הספרים הישן שהיה בביתם. היא ניגשת למגירה, אתה צריך לזכור את הריהוט של אותם ימים. היו מגירות כאלה בתוך כל ה... בתוך הריהוט הכבד הזה. היא מזיזה ממחטות אף, גם כן מוצר כמעט נכחד, ומגיעה לאיזושהי קופסה. קופסה ישנה, בצבע שנהב כזה, רקום, לא רקום, אלא מעליו השנהב הזה עשוי כתחרה, ובפנים עוד כמה מטפחות. ואז היא ניגשת לשם ומוציאה מבין המטפחות שני כרטיסי ברכה צהובים, דהויים, ולא נותנת לי בכלל לראות. היא יושבת גם היא על הספה, ואז היא מתחילה לספר לי. לראשונה בחיי, את מה שהיא עברה. ואז היא מתחילה לספר לי על סבא, הרב ישראל יהודה הכהן, שאני קרוי על שמו, שהיה תלמיד חכם, ולימד תורה לצעירי הצון, שהיה חסיד אלכסנדר, ואת בניו הוא שלח דווקא לישיבות כחסיד. שלח את בניו לישיבות שאופיים היה קצת אחר.
ניטאי.
לומז'ה, קוברין וביאליסטוק. קוברין וביאליסטוק זה אותו אחד. אחד למד בלומז'ה ואחד למד בביאליסטוק. כנראה שהיו תלמידי חכמים מגיל צעיר, כיוון שהם נסמכו לרבנות עוד ביותם צעירים, הצטיינו בלימודם, וכשפרצה השואה הם יצאו בנתיב נדודי בני הישיבות ויצאו לדרך. היה מי שסיפר לנו שהוא ראה אותם באותה שיירה אינסופית שיצאו בני הישיבות שהתקבצו בווילנה, ומאז נותרו...
נלמו עקבותיהם.
נותרו כזיכרון. אין.
אז בוא זה... אנחנו נגיע עוד למה עלה בגורלם, כי אני מבין שיש סוף גם לסיפור הזה בהמשך.
יש גם...
יש מידע.
יש גם אתה... סוף.
נכון. בוא נחזור לעיירה עצמה.
כן.
לאותו יום שבו הגיעו הנאצים לשם. הגענו לשם.
הגענו לשם. באותו יום, מר ונמהר, מגיעים מטוסים של הצבא הגרמני, ומרססים את בתי העץ מן האוויר, ומטילים דלק כבד על העיירה. פשוט מרטיבים את העיירה, את הבתים, בדלק. הקלגסים נכנסים, וכנראה שאז זה קרה אותם שבעה הרוגים, אבל הם מכנסים את כל היהודים לבית הכנסת. וריח של השן, כמו שאמא מספרת, עולה באוויר, כל היהודים, 2,000 יהודים, נדחסים כמו שדחסו אותם בקרונות, רק שפה זה היה בבית הכנסת, שכנראה לא היה קטן, צילומים שלו ראיתי במשך הזמן, עושה רושם שזה לא היה בית כנסת קטן, דוחסים את כולם לתוך ה...
את כל 2,000 היהודים.
את כל 2,000 היהודים, אנשים, נשים וטף, דוחסים לתוך בית הכנסת, וכמובן עם קרשים, ומסמרים, הכל נאטם, והעיירה גובורובה בינתיים מתחילה לבאור, והיא עולה באש. העיירה, זה שטייטה לברנט, העיירה בוערת, ומה קורה בבית הכנסת, אפשר להבין. אבל לא מתוך ההבנה, אלא מתוך סיפורים, אלא מתוך מה שאימא סיפרה לי, ולימים, כשאימא נפטרה, וישבנו שבעה והגיעו אנשים, ואני כבר אז הייתי שכן יודע לשאול, כי כבר ידעתי מה לשאול, כי כבר עברתי את אותו בוקר שאנחנו נמצאים בו, חזרו והוצלבו אותם הסיפורים ואותם העדויות על מה שמתרחש בבית הכנסת. והנה בבית הכנסת, כמובן מוצאים את הספר תורה, בדוחס גדול, מתחילים לקרוא ויחל משה, זעקות גדולות ומרות, פרקי תהילים, גם סבא, גם רבנים אחרים שהיו שם, התחילו לומר דברי חיזוק והתעוררות, וכולם מכינים את עצמם. היו כאלה שעמדו ליד הדלתות ודפקו, וזהו, מכינים את עצמם לעלות על המוקד על קידוש השם. פתאום, באופן בלתי מוסבר, שומעים רעש כבד של כלי רכב מגיעים ורעש כבד של אופנוע. הנקישות על הדלת, נשלפים משם המסמרים, הדלתות של בית הכנסת נפתחות, עומד שם האדם גבוה קומה שירד, עומד ליד האופנוע שלו, קצין בעל דרגה גבוהה, ואומר לחיילים שלו, זה לא לכבוד לנו, זה לא לכבוד לנו להרוג את כל היהודים בבת אחת.
לנו הגרמנים.
לנו הגרמנים. זה לא לכבוד לנו. תנו להם ללכת. תוציאו אותם. אני לא יודע, אבל אני מוכרח לומר שכל אלה שיצאו משם, דיברו מה שהם אמרו, הם קראו לו אותו קצין נאצי, קראו לו אליהו הנביא.
יכול להיות שאכן כך.
ייתכן שזה סתם איזושהי סיבה שלא יודעת, שלא ידועה לנו, מה עמד מאחורי הרצון או הפקודה של אותו קצין נאצי לעשות את הפעולה הבלתי הגיונית הזו מבחינתו. ומה שברור, שיד הקודש ברוך הוא, זה ודאי ברור,
אין ספק,
הייתה בדבר. אנשים יוצאים כולם כגוש אחד, בבת אחת, ויוצאים לכיוון הנהר, בית הכנסת עמד
ליד הנהר.
הם יורדים אל הנהר, ומתחילים לחצות אותו, הנהר לא היה עמוק. מה שנותר להם זה להסתכל לצד השני.
ולראות את הכל עולה באש.
ולראות את גובו רובה הולכת ונכחדת מעל פני האדמה, עד שם כל מה שנשאר מהעיירה הזו, זה אפר.
ו-2,000 איש פחות שבע שניצלו.
2,000 איש, אולי היו 2,007,
אבל חוץ מאותם שבעה שאנחנו יודעים.
אבל 2,000 איש עומדים מן הצד השני, בהירום וחוסר קול, ולא נשאר מהעיירה גובו רובה כלום, חוץ מזיכרונות, ואש כזו שבוערת מול העיניים, שלא תפסיק לבעור עד קץ הימים.
על איזה שנה אנחנו מדברים? תחילת שנות המלחמה, אמצע סוף.
תף ריש צדיק תת.
ממש התחלה.
ממש התחלה.
לאן הלכו?
מאיפה אני יודע? אספר לך עוד מעט.
אוקיי.
בהמשך.
לאן הלכו אותם 2,000 איש במשך 6 שנות השואה וניצלו? הם היו צריכים להיעלם מאיפשהו.
הם יצאו ללכת. אני רוצה לציין שמה שנותר מהעיירה היה כן איזשהו סיר אחד של קרמל שנשאר בידי אי מי מהניצולים לפחות תקופה מסוימת. ועוד דבר אחד שעוד מעט תפגש אותו. יוצאים 2,000 יהודים ומתחילים ללכת בדרך. הם לא יודעים לאן יגיעו, הם לא יודעים מה יאכלו, אבל הם יצאו לכיוון העיירה תקטין.
שהיא לא רחוקה משם.
היא כברת דרך. חלק הגיעו לשם, ושם הקבוצות נחצו. חלק נשארו שם, ואני לא יודע מה קרה איתם. ואחרים יצאו לכיוון רוסיה, כשאימא או משפחתה של אימא הייתה איתם. צריך להבין, החיים היו מאוד קשים. החיים בנתיב המנוסה הזו, הזה כשהם יוצאים לכיוון רוסיה.
עם ילדים, עם הכל.
לא רק שהם יוצאים עם ילדים, אימא למשל הגיעה מבית שבמונחים של הימים ההם היה עשיר. סבא נלקח כחתן אצל סבא של אימא מצד... הוא נלקח כקסט. שב, תלמד ותלמד. התמונות ששרדו מהבית, והם שרדו גם הם בדרך ללא דרך, כי שלחו את התמונות האלה לקרובי משפחה שהספיקו להגיע לאמריקה, מרים בית שכל קירות העץ שלו הם עם פרוחות כמו פרוחת של ארון קודש. שם בבית, אמא ידעה לספר שמעולם, אגיד בלשונה, היא מעולם לא אכלה פולקה. רק את החלקים האחרים של העוף, כי פולקה למי היה שמור? ללומדי התורה שהיו באים לסעוד על השולחן של סבא וסבא רבא שם בבית הזה. ופתאום, כלום. ישר לכלום, לחרפת רעב, לקושי, מחיי רווחה לחיי מצוקה, פחד, אימה ואיסורי גוף ונפש. ואז סבא מורה לכל מי ששומע, תאכלו כל מה שרק ניתן, פיקוח נפש, דוחה הכל. תאכלו. זה לא חשוב ממה.
מצמחים, הכל.
מצמחים, מבעלי חיים, פיקוח נפש דוחה את הכל. אבל סבא עצמו לא רצה. סבא עצמו לא נהג כפי שהוא הורה לאחרים. הוא כנראה חשב שהוא יהיה יותר חזק פיזית והוא יצליח לשרוד. ואז הוא מבקש מאימא ואומר לה, תלווי אותי ליער ובואי נחפש צמח שאנחנו בארץ מכירים מאותה משפחה את מה שאנחנו קוראים פה החמצוצים, ובפולנית, אם אני זוכר נכון את מה שאימא סיפרה לי, קראו לזה שצ'ור. בוא נמצא את הצמח הזה, קצת שיהיה לו לאכול מאותו מקום, כי הוא בשום פנים ואופן לא רצה לאכול מן החי, שהצליחו להשיג בדרך בעיירות, או אולי גם מן הצייד, הוא בשום פנים ואופן לא רצה.
לא חיפש צמחים שהוא יכול להיות רגוע שיכול
לאכול אותם. ואז כנראה שגופו לא נענה לו, ומה שקרה אי שם כשהם יצאו לתוך היער, כוחותיו לא עמדו לו, והוא פשוט נפטר שם. כל מה שנותר לאימא ולעגלון שעזר להם לצאת קצת לתוך היער,
זה להקים שם בית קברות מאולתר.
זה לטמון את סבא, שאני הוא על שמו, אי שם, בלב הדרך, במקום קבורתו, לא נודע, ונותרתי אני כנר, אני ועוד בני דודיי שקוראים על שמו, כנרות נשמה לזכרו.
חיים עד 120.
אמא חזרה אל הקבוצה, והיה בידיה גמרה. גמרה שסבא לא עזב ולא הרפא ממנה. איתה הוא יצא לדרך, ואותה הוא החזיק.
איזו גמרה, איזו מסכת?
כמדומני שזה היה מסכת נדרים. נדרים או יבמות? נדרים או יבמות. אני לא זוכר פשוט מה אמא אמרה. הגמרא פשוט לא החזיקה מעמד. למי שמכיר את הדפוסים שהיו בפולין, הם היו דפוסים שעשויים מנייר עץ, מתפורר.
לא נשאר זכר.
עם הזמן, הזמן נתן בו את שיניו, ובמקרה הזה את שיניו האכזריות, ולא הותיר לנו את המזכרת הזו. אבל כשאמא דפדפה בין דפי הגמרא, היו שם שני כרטיסי ברכה. שני כרטיסי ברכה ששלחו האחים, שני אחיה, בכתב יד מאחורה בלשון יידיש, שבו הם שואלים את המשפחה, מה שלומכם? והתאריך בצלאל מה ששאלת, זה ערב ראש השנה תף ריש צדיק תת.
שנה טובה שהם שלחו הביתה.
כרטיס שנה טובה, כרטיס ברכה שהם שלחו. שנה טובה קצת קשה לומר, כרטיס ברכה שהם שלחו הביתה. וזה היה כרטיס ברכה מאוד כזה ייצוגי, כמי שטעם לבנים, למשפחה קצת יותר, שנחשבה קצת יותר בעלת אמצעים. במושגים של הימים ההם הם היו נראים קצת פחות פשוטים, כרטיסי הברכה. אני לא ידעתי על כרטיסי הברכה, ואיש במשפחה לא ידע על כרטיסי ברכה, רק אמא ידע על אותם כרטיסי ברכה, ועוד כמה מטפחות בבית, ששם הם שכנו במשך שנים ארוכות, כתום דרך התלאות, שאמא הגיעה לארץ ובנתה את ביתה, ונולדנו אנחנו, והקמנו בתים, ונולדו לנו ילדים, ואז 5 בבוקר, באותו בוקר, הגיע הטלפון, ואני יושב מול אמא, אמא שלי, עם שני כרטיסי ברכה בידיים. ואמא מספרת לי את הסיפור שעכשיו סיפרתי לך בצלאל. מבכי, תוך כדי בכי, שגם אני הצטרפתי אליו בדרך הטבע. וגם אבא שישב שם ליד, גם הוא בכה. ואז, אמא לקחה את שתי כרטיסי, את כרטיסי הברכה, והחזיקה אחד ביד ימין ואחד ביד שמאל. אחד ביד ימין ואחד ביד שמאל. ואמרה לי, אני נותנת לך את שני כרטיסי הברכה הללו. אחד בשביל יוני ואחד בשביל איתמר. הם יוצאים היום לישיבות. פעם ראשונה בחיים. תשמור אותם. תגנוז אותם. ראית איך אני שמה אותם? באותה דרך תשים אותם. אבל ביום שבת שבע הברכות של יוני ואיתמר, באותה שבת תבוא עם כרטיס הברכה ותיתן להם כל אחד בשבת השבע ברכות, באותה שבת. ותגיד להם שאת זה, את כרטיס הברכה הזה, את כל מה שהוא אומר ואת כל מה שהוא מסמל, את זה סבתא ביקשה מהם להמשיך. סליחה שאני נרגש קצת.
מובן.
אך טבעי. את זה, את האחים שלי, את זה, את גובו רבה שלי, את גובו רבה של תורה, את זה, אני מבקשת מהם להמשיך. שנים ארוכות שמרתי את אותו כרטיס ברכה, את שני כרטיסי הברכה, הם היו שמורים, אמא ביקשה, עשיתי, בין המטפחות. עד שהגיעה אותה שבת, ובשבת, שאמא לא זכתה כבר להיות בה. ובני הראשון, יונתן, הקים בית משלו. עמדתי וסיפרתי לו את הסיפור.
בסעודת השבת.
בסעודת השבת. ואמרתי לו, הנה המתנה מסבתא, והבקשה מסבתא. את זה היא ביקשה ממך להמשיך. וזכינו וגם הגיעה השבת השנייה.
לא מזמן, לפני חודשיים.
לא מזמן. ואז מסרתי את אותו כרטיס ברכה גם לבני השני, לאיתמר.
אבל אצל איתמר, בשבת שלו בחוד, היה לך תוספת.
אבל אצל איתמר כבר היה לי סיפור אחר. לא חזרתי בדיוק על אותו סיפור.
לטובת המחותנים החדשים.
לטובת המחותנים החדשים. זה כבר היה סיפור קצת שונה. פטור יותר. בשמחה ובהמון כאב שאמא לא זכתה. שהיא לא זכתה להיות איתנו ושהיא לא זכתה לשמוע. את הסיפור הזה שאני מספר לך כאן, כתבתי לפני כן והוא פורסם בהמודיע...
באנגלית.
באנגלית. בהמודיע לא באנגלית, בהמודיע בארצות הברית. חלף זמן... קצר, מאז הפרסום של הכתבה.
זה במגזין של שנת ה-70 לשואה.
במגזין של שנת ה-70 לשואה. מגזין יפה שהם הפיקו, ובאותו מגזין פורסם הסיפור הזה, ואני מקבל טלפון. אתה שומע על הכל, יהודי, באמת כבר לא צעיר, והוא... נשמע כבר עם צליל אנגלוסקסי בשפתו, אבל הוא מדבר איתי ביידיש, ביידיש בעברה פולנית, והוא מתפרץ לי לתוך השיחה. תגיד לי, מה עם מוישה? ומה עם שלוימה? מי מוישה? איזה שלוימה? הדוד שלך, מוישה, שגם הוא בינתיים נלקח לבית עולמו, דודי היקר, איש יקר, ישר דרך ויראה אלוקים שנלקח בינתיים לבית עולמו. וכמובן גם הוא היה מאותו אנשי בית הכנסת, מאותם מתפללי זועקי בית הכנסת שבגובה רובה. והוא הוא אומר לי, מוישה ושלוימה, הדודים שלך, ייבדל לחיים טובים וארוכים, דודי האחר, דודי, שניהם אחים של אמי. מאיפה אתה מכיר אותם? קראתי את הכתבה, בעמודיה באנגלית, ואני הבן של השוחט של העיירה, של גובורובה, והייתי עם שני הדודים שלך, יצאתי איתם למסע בנתיב נדודי בני הישיבות. ואני רוצה רק לספר לך מה קרה איתם.
ואנחנו בעצם בסיפור זוכרים שלא יודעים מה עלה בגורלם.
מאז השואה, ואנחנו לא יודעים מה עלה בגורלם. ופתאום, הפתעה כזו. ואז הוא מספר לי, שמה שקרה הוא, שהם הגיעו לאיזה תחנת משטרה בנתיב הנדודים, והבידו את בני הישיבות בעבודת פרך, ונפל בגורלם של שני האחים, של אמא, שני דודיי, עבודה לעבוד בשבת, והם סרבו לעבוד בשבת, והם עוקו באכזריות, אי שם, באחת מהמדינות, בתחנת משטרה של אחת מהעיירות הקטנות, שאפילו הוא לא ידע לומר לי את שמה, במדינות האסיאטיות של ברית המועצות לשעבר, ועוקו, ושם הם מתו, נהרגו, נרצחו על קידוש השם ועל קדושת השבת. ולא הייתה לי אמא כדי להגיד לה, לפחות, אמא, אני לפחות יודע מה קרה בגורל שני האחים שלך, שגם הם נתמנו שם בידי חבריהם וגם הם מקום קבורתם לא נודע.
תאריך קבורתם, תאריך פטירתם כן ידוע.
גם התאריך לא.
גם תאריך
הוא לא זכר. הוא ידע רק לומר לי באופן כללי את הסיפור, אבל לא ידע לפרט לי את הפרטים. מרחק השנים עשה את שלו, וכנראה גם טלטולי הדרכים שעברו מאז, שלא כל כך נתנו להחזיק את
התאריך. אני רוצה לחזור רגע לאותו בוקר שאתה מקבל את הטלפון מאמך עליה שלום. מה קרה באותו בוקר שהיא מתקשרת ואומרת לך בוא, בבכי? הכרטיסים היו אצלה הרי כל השנים.
הכרטיסים היו אצלה כל
מה
השנים.
מה קרה באותו בוקר?
היא שמרה את זה עבור הבנים הראשונים של בנה בכורה, והיא ידעה ששני אחיה היו בני ישיבות, שלא הצליחו ללמוד כל, תורה כל ימי חייהם, כי מישהו קיפד, מישהו רשע, אכזר, קיפד את פתיל חייהם. והיא חיכתה לרגע שהחוליות יתחברו ושהלפיד הזה, גם אם בדרך כל כך כואבת, ידליק לפיד חדש שיוכל להמשיך את השושלת של עם ישראל ושל המשפחה שלה. ואני חושב, אני להיום במרחק של זמן, ששני לפידיה של אמא שלי, שני בניי היקרים, יושבי בית המדרש, וכל מה שהם עושים זה רק לומדים תורה, והם נר הזיכרון החי לשני דודיי שנעלמו, הייתי אומר למי שרצה להציט לפידים אחרים, ללפיד אחר שניסה לעצור את הדברים האלה, ולכל הלפידים האחרים שחושבים שניתן לחבות את זה, הדמעות הרותחות האלה של אמא שלי וכל האמאות שכמותם שהתלהטו לא רק בחומה אלא חום של עיירה בוערת.
הקדוש ברוך הוא שמר אותם בבית גנזיו לימים אחרים.
אי אפשר לחבות. אף אחד לא יצליח לחבות. והלפיד הזה שלנו, של משפחתנו, כמו לפידם של כל משפחותינו, ימשיך לעבור מדור לדור ולבאור באש הגדולה, באותה אש של סיני, עד קץ הימים.
תשמע, אני שומע את הסיפור הזה. אתה יושב כאן עם המון רגש, לחזור לכל מהלך הסיפור, מצריך המון כוחות נפש. ואני רוצה לדבר איתך אישית. אני מכיר אותך 23 שנים. היית עורך שלי ביתד נאמן, חנכת אותי שם. פעם ראשונה שאני אמראיין שלך. גדלתי בצילם של מורים מקצועיים מצוינים ביתד נאמן במשך 12 שנים. ושוב, חנכת אותי שם, היית אחד מחנכי בתחום הזה המקצועי. לא זוכר אותך ככה מדבר ברגש, ואני מבין את זה. ואני רוצה לקחת אותך למקום אחר. ותראה, אנחנו היום ביום הזיכרון לקדושי השואה. מדינת ישראל קרא לזה יום השואה, היום הזיכרון לשואה ולגבורה. אנחנו גם לכל חי קוראים לזה יום, יום הזיכרון לקדושי השואה, כי זה לדעתי המינוח הנכון. ואנחנו שומעים כבר 70 שנה את סיפורי הניצולים, את סיפורי בנם של אלה שלא ניצלו או לא עלינו, ילדיהם כמובן. ואנחנו תמיד מגיעים לאותה שאלה, ועוסקים בתדיר, כל התקשורת החרדית, על ההבדל בין הזיכרון שלנו, הציבור החרדי של קדושי השואה, לקדושי השואה, לבין הזיכרון והגבורה שהמדינה, מדינת ישראל, הגדירה בשם של היום הזה. ויש תהום, תהום בין ההשקפה, בין הגישות של הציבור החרדי לבין הציבור שאיננו חרדי, ואני מכליל בתוכה, אני חושב, אולי אני טועה גם את הציבור הדתי-לאומי, שגם כן עם אותו קו של יום הזיכרון לשואה ולגבורה, והגבורה, כידוע, גטו ורשה והגבורה שהייתה שם, ואנחנו מסתכלים על זה אחרת. בוא נדבר רגע באמת על ההבדלים, הבדלי ההשקפות האלה.
בראש ובראשונה, צריך להתייחס לנקודה הזאת, שאנחנו מדברים על חודש ניסן, ולא יכולה להיות, לא הייתה יכולה להיות בחירה יותר אומללה לבחור יום לשואה, שהוא בעצם יום, במהותו יום של בכי ומספד, בחודש שהעם היהודי אסור בו בבכי ומספד. אז קודם כל זאת הייתה בחירה אומללה.
יש על זה אגב תשובה. השעה הקודמת היה כאן בשידור הרב הראשי, הרב ישראל מאיר לאו, שאמר, הנה, היינו בחודש הזה בשתי לוויות גדולות, שני, ועם מספדים על תלמידי חכמים בפניהם והכל, וקדושי השואה לא פחות, זה אני כבר מוסיף מילות פרשנות שלי, לא פחות קדושים מאותם גדולי ישראל שנרגו, אז יש דרך. דבר שני, אנחנו לא עוסקים פה, גם כן אגב, בספדים, אנחנו עוסקים בזיכרון, מדברים, מספרים את הסיפור שלהם, זה קצת שונה.
אז אני אמשיך מכאן, אחרי כן. שאמרת את הנקודה הזו, כי אני ודאי לא אתייחס...
אני רק הערתי את מה שהוא אמר לנו בשידור.
והדבר השני הוא לקרוא לשואה, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. לאיזה גבורה בדיוק הם התכוונו? האם אנשים שהחליטו ללכת ולמרוד בשביל לייצר מיתוס של גבורה, כשידעו שהמאבק הוא אבוד, ולסכן בכך את חייהם של כל האחרים שחיו, של חצי מיליון יהודים שגרו בגטו ורשה, האם זו אכן גבורה? אז כבר נשברו על זה קולמוסים. ולא בתוך, בין היהדות החרדית ליהדות החילונית, אלא גם בתוך, גם בתוך הציבור החילוני נשברו על זה הרבה קולמוסים. דבר אחד ברור, שגבורה יהודית אמיתית הייתה, כשרבי עקיבא, הרומאים סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, באותה שעה זמן קריאת שמעיה. וההדגשה היא שבאותה שעה זמן קריאת שמעיה. זה לא שרבי עקיבא, גבורתו האמיתית של רבי עקיבא, לא הייתה שהוא זעק פה איזה זעקה הרואית.
שמע ישראל.
הוא עולה על המוקד וצועק שמע ישראל, אלא פשוט...
המשיך על הרגיל.
הסתכל בשעון וראה שזמן, הוא מאחר זמן קרישמה. והוא אומר שאותה שעה זמן קריאת שמע היה, והוא אומר קריאת שמע ויצא נשמתו באחד. לחיות כמו יהודי זו גבורה הרבה יותר גדולה מאשר למות, כיהודי. אלה שלא גנבו פת לחם, למרות שהיו רעבים עד מוות, הם היו גיבורי השואה. אלה שקברו מתים, קברו מתים במסירות נפש, הם גיבורי השואה. אלה שהמשיכו ללמוד את השיעורי הגמרא, תחת ההפצצות הנוראות האלה, הם היו הגיבורים האמיתיים. אז ההתייחסות שלנו לא מתחילה להיות בכלל לא דומה, בכלל לא קרב זה אל זה. אבל הנקודה העוד יותר עמוקה נמצאת בכלל, מה זה זיכרון של השואה? זיכרון ומה? מדינת ישראל, וניטש על זה מאבק אדיר בין היהדות בין היהודים שגרו כאן לבין יהדות, על יהדות העולם, מי בא לבית על זיכרון השואה? זיכרון השואה היה פשוט כוח. כי היו אנשים שבאו אל האומות העולם ואמרו, תראו כמה סבלנו בשואה, מגיעה לנו מדינה, בזכות דמם של הקדושים. אנחנו לא צריכים צידוק לחיים. אנחנו חיים כי אנחנו יהודים, והקדוש ברוך הוא נותן לנו חיים, ולחיים האלה יש משמעות. ואנחנו רוצים להמשיך. אנחנו לא רוצים לייצר כאן זן חדש של יהודי מתחדש בארץ מתחדשת. אנחנו קוראים, הזיכרון שלנו הוא כדי לקרוא לילדינו באותם שמות, ולא בשמות חדשים של צמחים, פרחים או עונות השנה. אנחנו קוראים ל... אנחנו...
אבל אותם מתחדשים הם אלו שהובילו גם את המרד בגטו ורשה, נכון, והם באו מאותו מקום, נכון. מאותו מקום של אנחנו החזקים. זה...
כן. התסמונת הזאת של כוחי ועוצם ידי כבר אז נולדה, כבר אז חשבו אנשים...
עוד לפני שהייתה כאן מדינה וצבא.
לפני שהייתה מדינה, זה כדי להקים שם מדינה, ואז יצרו מיתוסים של גבורה, שאנחנו בכלל מדברים על גבורה אמיתית, ואנחנו באמת רוצים להמשיך. ותראה איך קוראים למוסדות שלנו, עד שנגמרו השמות. אתה שומע שמותם של המוסדות ושל הישיבות, גם הם באותם שמות. בין אם זה החסידויות, ובין אם זה הישיבות. הישיבות נקראות הלאה, ממשיכות, איך הן נקראות? סלבודקה, פונוביץ', מיר, הכל על שם אותם השמות. אנחנו ממשיכים, אנחנו לא באנו לעשות משהו חדש, אנחנו בכל מהות חיינו נר זיכרון למה שהיה, ולא נותנים לו לכבות. הזיכרון שלנו הוא לא זיכרון מת, הזיכרון שלנו הוא זיכרון חי. לבוא ולהגיד, תפסיקו עם מה שהיה אז, זה להגיד בעצם, זה לחלל ולפגוע בזכרם של הקדושים, ולהגיד כל חייכם ומותכם היה לשווא. אנחנו חיים חיים אחרים, אנחנו רוצים להמשיך הלאה, כי יצאנו מהמקום שיצאנו, ואנחנו ממשיכים עם אותה שיירת הנצח, כמו שאמרנו, עד למקום שאליו אנחנו רוצים להגיע, לגאולה השלמה.
יכולתי עוד להרחיב איתך הרבה, הרב ישראל פרידמן, סגן עורך של יתד נאמן, אבל לא באנו לכאן היום לעניינים שאינם קשורים ליום הזה. אני מוכרח לומר שהשעה הזו מרתקת הייתה, מעניינת,
תודה.
מרגשת.
לי גם קשה.
כן, שמתי לב, אני חושב שהמאזינים גם כן שמים לב בקול שלך. אני מאחל לנו שמהר יבוא משיח.
ושנזכה שכל נרות הנשמה של הדור ההוא, כל לומדי התורה ימשיכו לעיר, והאור יבקע ויעיר כעמוד ענן ועמוד אש גם לאחרים שלא זכו, ואנחנו קוראים להם שלא יפריעו להם, הם גם לא יצליחו, חבל על המאמצים, שיבואו להתחמם באור התורה, בחומה של תורה, ולהיבחן לאורה.
אמן ואמן. תודה רבה, הרב ישראל פרידמן, ואנחנו גם מסיימים כאן את מדברים אקטואליה להיום, יום הזיכרון לקדושי השואה. תודה ליעקב גרוטקה, למוטי קופפר ולרועי קנטן. אני בצלאל כאן, לכולכם יום טוב ובשורות טובות.